מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד.
היי, בוקר טוב, ברוכים הבאים אחרי פודקאסט מספר 295 של מטאוורסים פלטפורמה, וזה במפרס מספר 29. היי, אלון ונתן, מה נשמע?
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. התאריך היום הוא בזמן הקלטה 22 לפברואר 2016. במפרס הוא סדרה של קצרצרים שבה אנחנו מעדכנים על מה למדנו בחודש האחרון, במה נתקלנו, עם מה עבדנו, כל מיני בלוג פוסטים מעניינים, רפוזיטוריס בגיטהאב מעניינים וכו'. אז זהו, סדרה של קצרצרים, ואני אתחיל הפעם באמת מעט מצידי, אבל הרבה יותר מצדכם. אז כמה חדשות ועדכונים בעולם של מטאור. האמת היא שבחודש האחרון ממש לא יצאתי לגעת בקוד של מטאור, יצא לעשות דברים אחרים, כמו פייתון, ספארק, גו ודברים כאלה, אבל אני כן מתעדכן במה שקורה בעולם, כי עדיין הסטאק שלנו מכיל מטאור. אז יש שני דברים מעניינים שקורים. אם הפעם שעברה, סיפרתי לכם שיצאו שני בלוג פוסטים מצד מישהו מהקומיוניטי, שבעצם, זאת אומרת, לא מישהו שמייצג את החברה עצמה שמפתחת, מישהו מהקומיוניטי, אבל אחד הבולטים ביותר שם, שבא ועושה איזושהי סקירת מצב של המצב של מטאור. הבלוג הראשון היה פסימי במיוחד, והבלוג השני היה יותר אופטימי. ובא הוא בא ומספר על הבחירות שנעשו, מי מהם הייתה קונסטרוקטיבית, מי מהם קצת פחות. בסופו של דבר, איכשהו נראה שבקומיוניטי יש תחושה של סטגנציה, ושהפלטפורמה לא מממשת כרגע, למרות שהיא עדיין טובה מאוד יחסית להצעות האחרות, היא לא ממש יותר פוטנציאל המלא שלה, כמו שאומרים באנגלית קורקטית. ומה שאני מדבר השבוע זה בעצם על התגובות לדבר הזה. אז אחד זה סטאק שנקרא מיטייר, שזה מין משחק מילים על מטאור, שבעצם מיטייר זה איזשהו טייק של אחד מהחבר'ה בקומיוניטי, של איך לדעתו מטאור היה צריך לראות אם הוא היה נכתב היום. וזה מכיל לא מעט מהטכנולוגיות שאני חושב כבר כולם מדברים עליהם, כמו GraphQL, והוא בחר בתור דאטאבייס את RethinkDB, ועוד לא מעט בחירות אחרות, וכמובן React ו-Flux ועוד כאלה ואחרים. אבל במקביל גם יצא פוסט מטעם המנכ״ל של מטאור, שבו הוא בא ובעצם הולך ומספר איך הולך לראות העתיד של מטאור, כלומר מה למפה שלהם בקרוב, שזה משהו דרך אגב שאני חושב שראוי מאוד להערכה, לא הרבה חברות עושות את זה, ומטאור מאוד מאוד שקופים לגבי זה. זאת אומרת, זה דברים שיכול להיות שחלקם כבר התחילו לפתח אותם, אבל זה לגמרי בשלבים מוקדמים. אז בגדול הוא אומר, התוכניות שלנו לטווח הקרוב הם א', לעשות, לקחת את GraphQL ולהשתמש בו כ-core component, כ-core protocol, ורק להוסיף מעליו מנגנון ריאקטיבי, כדי ש-GraphQL יהיה ריאקטיבי. אני רק אזכיר מה זה GraphQL למי ש... אני חושב שכבר דיברנו עליו לא מעט פעמים פה בפודקאסט, אבל אז תזכורת קצרה, בעצם GraphQL זה איזושהי דרך להעביר נתונים בין קליינט לסרבר בווב, בצורה שהיא הרבה יותר ידידותית לקליינט, שהיא בשליטה של הקליינט. זה בעצם איזשהו פרוטוקול, קצת מזכיר אולי את פרוטוקול בפרס או דברים דומים, אבל שמתאים יותר לווב, שבהם אתם באים ואומרים, זה הדאטה שאני צריך לקליינט. וזו אלטרנטיבה למעשה לרסט, שברסט יש לכם endpoint ידועים מראש שהסרבר קובע, אז ב-GraphQL למעשה הקליינט בא ואומר איזה דאטה הוא צריך, והוא גם יכול כמובן למסור, לשלוח עדכונים, זאת אומרת לא רק לקבל דאטה, אלא גם לשלוח עדכונים של דאטה לסרבר וכו'. אז זה GraphQL. הבשורה הנוספת היא שמטאור הולכת לתמוך בכל הדאטאבייסים, לפחות ככה הם אומרים, אני מניח שזה לא כל, אבל יותר דאטאבייסים, כלומר לא רק מונגו, אלא כל סוג של דאטאבייס, וזה באמצעות אבסטרקציה בצד של הסרבר. ותמיכה נייטיב ב-NPM, וככל הנראה גם ב-Webpack. שבסך הכל אני חושב כל אלה כבר דברים שהם די נדרשים, יש לא מעט עבודת קומיוניטי שהולכת בכיוון הזה, ואם באמת הם ידלברו כמו שהם מבטיחים, בצורה איכותית, אז אני חושב שזה חדשות מאוד טובות לקהילה של מטאור. זהו, אז זה היה הדיון הקצר על מטאור. עוד אייטם קצר שלי, משהו משעשע שראיתי שנקרא Y Cloninator. Y Cloninator זה משחק מילים על Y Combinator ועל המילה קלון מתוך גיטהאב, שבעצם זה אוסף של רפוזיטוריז שעשו להם פוסט בניוז.Y Combinator, שזה בעצם Hacker News. אז רפוזיטורי שעשו להם פוסטינג בניוז של Y Combinator, כולל הווטינג שלהם. אז ככה שאתם, אם אתם רוצים להסתכל על Y Combinator, אבל להסתכל רק על GitHub Repositories, ולא מעניין אתכם כל הדיונים האחרים, רוצים לסנן את כל הרעש, לכו ל-yclonynator.herokuapp.com ותמצאו שם כל מיני דברים מעניינים. זהו, אז נעבור לדותן.
טוב, אז השבוע, בשבוע שעבר, עשיתי 3D printing. קניתי מדפסת, הרכבתי אותה, פקפקתי בזה שוב ושוב ושוב, נשבר לי הגב, ובסוף, בסוף זה עובד. אז רציתי ככה לחלוק איתכם קצת לינקים וכל מיני דברים, כל מיני תלאות שעברתי בדרך, וגם, אתה יודע, כשקונים חומרה וכזה מהאינטרנט, וכל מיני, כן סינים, לא סינים, אז תמיד יש את איפה נמצא האופרינג הכי טוב. אז מצאתי אחד כזה לדעתי. אז יש פה מדפסת שיש עליה דעה ממש טובה בשוק. משלוח חינם לישראל, אין בעיות מהמכס, כמה שזה מפתיע. עולה $269 למי שרוצה להיכנס לזה בתוך תחביב. בתור תחביב.
טוב, בתיאוריה אמור להיות מכס. זה שלא תפסו אותך ועכשיו אתה...
לא, לא, לא. יש...
זה לא היה חכם.
יש מכס, אבל הם לא עושים בעיות של לתקוע את זה חודש שמה וכל מיני שטויות. הם שולחים אליך מכתב, במכתב אתה צריך להראות להם בעצם את הקבלה של המשלוח, לתאר להם מה זה, משלוח חזרה בפקס, מאוד מודרני, ולי אישית תוך יומיים שלושה הכל נפטר, ואני ידוע בתור אחד שיש לו המון בעיות עם הדואר.
אתה לא היחיד.
כן.
המסומן. אז מאיזה חומר בעצם זה מדפיס?
אז זה מדפיס כמה חומרים, שכנראה מי שמבין בפלסטיק מכיר את החומרים האלה, אבל בגדול, וזה גם משהו שלמדתי השבוע, שבועיים שעברו, יש חומרים של פלסטיק שמבוססי נפט, שזה הפלסטיקים שכולם מכירים, ויש פלסטיק שהוא ניתן למחזור, שהוא עשוי מחומרים מתכלים. אז לכל אחד מהפלסטיקים האלה יש שם אחר, זה PLA, זה ABS, לא משנה כרגע הראשי תיבות. ואתה יכול לקנות אותם, אז אתה יכול להדפיס גומי, אתה יכול להדפיס פלסטיק, אתה יכול להדפיס ניילון, שקוף, לא שקוף, צבעים זוהרים, פלסטיקים רגישים לחום. אז מי שיש לו ילדים למשל, זה אדיר, כי אתה יכול פשוט להדפיס תעצועים. אפשר להדפיס המון דברים לבית, לארגון, מגירות, קייס לאייפון, כל מיני פתרונות ניהול לקבלים, המון 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 שטויות, וזה מגניב. אני למשל מתכנן להדפיס פדל גיטרה ולהזמין מפסקים ולבנות את הכל וגם את הקייס, ופתאום זה הופך את הדבר הזה מזה שאתה הולך ומייצר, נניח, מה אתה יכול לייצר היום דבר כזה, נניח מעץ או מאלומיניום, לחתוך את זה איכשהו, ממשהו מאוד מגיל, זה יכול להפוך להיות משהו מאוד אלגנטי.
רגע, שתי שאלות. א', אתה מנגן בגיטר, וב', פדל גיטרה זה אלקטרוניקה, איך אתה מדפיס את זה?
כן, אז אני מדפיס את ה... אז האלקטרוניקה זה לא בעיה, כי רוב הפדלים הם מאוד פשוטים. אתה יכול לראות סכמה של אלקטרוניקה, להזמין את כל הרכיבים ב-10 שקל, במצטבר, ולהלחים את הכל לכדי מעגל. אבל החלק המבאס הוא שאתה רוצה גם את הקופסה היפה של פדל אסתטית, ולא לתקוע את זה באיזושהי קופסה שמצאת מאיפשהו, נניח.
אז אתה מנגן חשמלית?
כן.
אוקיי, מגניב.
כן, כן. אז זהו, אז זה משהו שמאז ומתמיד, כאילו יש לי את החומרה לפדל כבר 3 שנים, והנה הגיע הרגע שאני יכול להדפיס את הקייס ואת הכל.
טוב, בקרוב תדפיס גיטרות.
כן, את האמת שיש אנשים שמדפיסים גיטרות, כאילו זה מטורף.
טוב, יש גם אנשים שמדפיסים אקדחים ורובים.
כן, כן, גם את זה יש, למי שרוצה ומעוניין.
זה לא עובר במכס, לפחות ככה אנחנו מקווים.
כן. אז זהו, אז יש לינק באמת למדפסת הזאת, $269 זה כלום, כאילו יחסית לדברים האלה. יש חנות אינטרנטית ישראלית טובה, שמתי גם לינק, Thingiverse זה אתר שכמו GitHub לדברים שהם פיזיים, והכל שם חינם, אתה יכול להוריד, להדפיס. Okay. Octoprint זה תוכנה שמנהלת הדפסות, ממש נחמד, סטאק... פייתון, פלאסק, סוק ג'אס, עובד מדהים. ואוקטופאי, איזשהו בחור ישראלי שהרס את הכל לאימג' של רסברי פאי. אז אתה יכול בעצם להתקין את כל התוכנה לרסברי פאי, לשים את זה איפשהו ליד המדפסת שלך, ויש לך מדפסת שעובדת בוויירלס.
אוקיי, יש לי חברים שביקרו בפאבלה, מכירים את הפאבלה בטכנודה, בטכניון? זה בעצם מעבדה שפתוחה לקהל, שיש שם כל מיני, המון סוגים של מדפסות, מכל מיני סוגים, גם, זאת אומרת, הרבה מאוד מדפסות תלת מימד, וגם נגיד מדפסת מדבקות, ועוד כל מיני דברים כאלה שקשורים להדפסות וחומרה וגזירות ו-CNC ודברים כאלה. אז חבר שלי רן, מהפודקאסט עושים היסטוריה, עשה שם אירוע, ואני יודע שגם הוא מאוד נהנה, ואני יודע שגם המקום פתוח למבקרים, אז מי שבעניין, ועדיין מתלבט, אם הוא רוצה בכלל להיכנס לתחום של הדפסת לתמד וכל זה, יכול פשוט ללכת לביקור חד פעם משם, ולהתנסות בכל מיני סוגים של הדפסות, ולראות מה מעניין אותו.
לא מעניין, זה פתוח כל הזמן?
אני לא יודע, אני מניח שכן, זאת אומרת, אני לא יודע אם צריך לתאם מראש או לא, אבל אני יודע שגם יש שם אירועים, וזה גם פתוח לקהל באופן כללי, בלי אירועים, רק אני לא יודע באיזה שעות, באיזה ימים. שמה נחמד, כן, אמרו לי שהם, מי שהיה שם מאוד נהנה. ויש שם גם דברים שהם קצת יותר הארדקור, כלומר, לא רק מדפסות תלת מימד, כמו שאמרתי, CNC ומחרטות מכל מיני סוגים, גם לעץ וגם למתכת, כמו שהיו עושים פעם, מדפסות תלת מימד, תכלס.
כן, כן, CNC זה דבר חזק.
CNC זה ותיק. אבל כן, אבל כל המדפסות תלת מימד המודרניות וזה, הן גם נמצאות שם.
מגניב. טוב, אז נסגור את הנושא של ה-3D printing, מומלץ. והייתם עם הבאים, אז יש פה לינק לאיזשהו רפוזיטורי של מאגד המון המון פרויקטים, שנקרא 30 Days of Swift, וזה בעצם בחור שהוא מעצב שלמד Swift, וכנראה שכל יום הוא עשה לעצמו מין פרויקט. אז הדבר הזה, זה נראה כאילו זה התפוצץ כזה בגיטה מרוב פופולריות, יכול להיות, אני לא יודע למה, אבל יכול להיות בגלל שזה נורא מעוצב ויפה וסליקי. אז מי שרוצה להתחיל ללמוד סוויפט, זה נראה לי אחלה פרויקטים קטנים וממוקדים כדי להתחיל. הייתם הבא.
רגע, יש לי שאלה על סוויפט. אם כן? אתה שם בעניין. תגיד, אני משהו אחד לא מצליח להבין. אני רואה מלא שאלות על אנשים, איך נגיד מחברים דברים לסוויפט ו... נגיד, נייטיב סוויפט, כל
הדברים האלה. הוא בושט.
אז השאלה היא, כאילו, או שזה בעיה אמיתית, או שזה סתם...
לא, לא. אין בעיה. יש מצב שזה שאריות של ההתחלה. בהתחלה היה יותר קשה לחבר בין דברים. אתה מדבר על לחבר בין סוויפט לאובג'קטיב סי, שהכל יעבוד ביחד. כן. אז אני זוכר שהייתה בעיה עם קוקופודס, אז הייתה, הוציאו גרסת בטא, והיית צריך לשמש באיזשהו פלג שיאפשר את המיזוג של שניהם. אבל היום אתה יכול לעשות את זה חופשי. אני ערבבתי React Native פלוס Swift פלוס Objective-C. יש דברים ב-React Native שאתה לא יכול לעשות בסוויפט. בעצם כל המקרואים שלהם זה Objective-C, אז אתה לא יכול לתקוע שם מקרו בתוך סוויפט. אז יש חלקים שאתה תהיה חייב לעשות באובג'קטיב C, אבל זה עובד. אז מה שאתה רואה, יכול להיות שזה פשוט קשור להיסטוריה מהעבר.
טוב, מגניב. Next, iOS Simulator?
כן, אז האייטם הבא, מי שניסה פעם לעשות טסטינג במקביל ב-iOS, זאת אומרת להריץ כמה סימולטורים, כנראה שלא הצליח. וזה מכיוון שעל הסימולטור יש כנראה מיוטקס שגורם לפרוסס אחד לעבוד בלבד. ואז מה שאנשים עשו כדי לפתור את זה, ובעיקר כל מיני אנשים שהם טיפה יותר שיידי, זה לקחת סימולטור ולעשות שם איזשהו פאץ' בביינרי כדי שהוא ירוץ כמה פעמים. ואז אין סנדבוקסים. בקיצור, בלגן. מסתבר שאפל לקחו את הצעד ו... פתחו את הסימולטור, ומישהו כבר בנה ספרי המעל זה, ועכשיו אפשר להריץ parallel iOS tests, שזה מדהים ל-CI servers. וגם אם נזכר קודם, אז כל האנשים האלה שניסו בעצם לעשות פאץ' לסימולטור, זה אותם אנשים שרצו בסך הכל להריץ את זה על CI, או שהיה להם בעצם ביזנס שהוא מבוסס build של iOS, כמו איזשהו Jenkins service או משהו כזה. אז עכשיו אפשר להריץ את זה במקביל, ואפשר גם להריץ את זה בבית, ולא חייב שיהיה לך עסק כזה, שזה גם יתרון, כי אתה יכול פשוט לפצל את הטסטים, זה מה שהבחור פה בעצם בנה. שזה מאוד מגניב.
אבל לדברים כמו React Native זה גם נראה מאוד שימושי, כי יש לך את האוטו רילאוד, אז אתה פשוט פותח כמה סימולטורים מקבילים, מסתכל עליהם, וזה יותר נוח, לא?
יכול להיות. לא ניסיתי לפתוח כמה סימולטורים של iOS בשביל React Native, אבל יכול להיות. אם אתה, בוא נחשוב, אם אתה אולי רוצה כמה form factors במקביל, להסתכל, לראות איך זה מתרנדר, אז כן.
כן, כמו שאתה עושה בבראוזרים, אתה הרבה פעמים מסתכל על כמה רזוליציות שונות, כשאתה עושה עיצוב כמובן, לא כשאתה עושה לוגיקה, אז אתה מסתכל על כמה פתוחים במקביל, אתה יודע, אם יש לך מסך מספיק גדול, וזה מאוד נוח, כל פעם שאתה עושה סייב, כולם מתרפרשים, ואתה מיד רואה איך זה נראה. אז גם פה זה יכול להיות שימושי.
כן, לגמרי. אז זה ממש נחמד, זה באמת מיילסטון מבחינתי, אני סבלתי המון מהסימולטור הזה. אייטם הבא, קצת טימס של צבעים חדשים. אז יש לנו טים שנקרא צ'סטר, שנראה נחמד, שמבוסס על הצבעים של Lonely Planet, איזשהו אתר טיולים כזה. וטים נוסף שנקרא טוטפייסט, גם נחמד ועולה על כל האדיטורס. מי שרוצה סכמה אחידה בכל האדיטור שלו, יכול להשתמש בזה. אני עברתי לזה קצת, לתקופה הקרובה, וזה נחמד. נעבור לאייטם הבא. אז עוד דבר שצריך לעשות זה לקרוא כל מיני RFCs, ככה לפני השינה, בשביל להירדם.
אבל ככה יש לך קושי להירדם.
כן. האמת שזה אחלה דבר.
ועוד אבא לילד קטן. משהו פה חשוד, דותן.
למה?
עליך לאשתך.
סבבה. אז זהו, אז... ובמקרה גם אחרי חצי שנה, או כמעט שנה, שהקינדל שלי מסתובב ברחבי העולם, עיין ערך דואר דפוק, הוא הגיע. אז חיפשתי דרך לשלב בין השניים. אז מצאתי כל מיני פרויקטים ישנים של RFC to Kindle וכאלה, ויש פה פרויקט אחד שעבד, עדיין צריך לתקן בו כמה דברים, אבל הוא ממיר RFC, שזה טקסט, כן, פליין טקסט כזה, ל-EPUB מובי, וזה עולה לקינדל בצורה ממש ממש טובה. ומי שמחפש RFC, אז יש ברדיט, מצאתי רשימה של must read RFCs.
שנייה, אתה חושב שיש אנשים שמחפשים RFC כדי לקרוא?
כן, 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 למה לא?
ויש גם שירות המלצות, אם אהבת את ה-RFC הזה, אולי גם תאהבת את ה-RFC הבא?
תשמע, יכול להיות מעניין. אבל יש דברים יפים ב-RFC, כאילו, אתה יכול למצוא RFC, זה ממש, ברור שיש משעממים, אבל הנה, אחד למשל שמזכירים שם, זה Evolution of the IP Model. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה משעמם, אבל אתה יודע, אם אתה אוהב היסטוריה, אז זה לא משעמם. כי זה RFC שעוסק בהיסטוריה, שמתרץ את כל מיני בחירות כנראה טכניות, זה לא RFC טכני ספק כזה מגיל. אז יש גם דברים כאלה, וזה נחמד לקרוא. זהו, אז שווה, מומלץ.
אוקיי, אחלה. React Native?
אז React Native מוציאים גרסה 0.20. אני לא ראיתי דברים מרעישים מדי שם, הוציאו קונטרול דייט פיקר שהיה חסר הרבה זמן באנדרואיד, ויש המון המון תיקונים, באג פיקסס, 250 קומיטים, וכבר הספקתי לראות שב-0.21, שזה RC כבר, יש להם אחלה ריליס סייקל דרך אגב.
הם מוציאים כל שבועיים, הם הודיעו. הם כן. הודיעו שמ-16 הם כל שבועיים מוציאים גרסה, ועוד משהו מעניין, שהם הודיעו שבפייסבוק הם עובדים על המאסטר. אז מי שרוצה, יש איזה פיצ'ר שהוא רוצה, יכול לעבוד ישירות על המאסטר, הם די מתחייבים שהוא יציב.
וואלה. אז זהו, אז לא יודע כמה זה יציב. עכשיו הבילד פיילינג, אבל...
הם טוענים שהאפים שלהם רצים על המאסטר. זה הטענה שלהם, אני לא יודע.
אולי יש להם מאסטר שהוא שלהם, שהוא לא אופן
סורס. לא, הם אומרים על זה.
אני חושב ש... זאת אומרת, הפידבק שאני שמעתי ממפתחים זה שזה לא שזה לא יציב, אלא שהרבה פעמים יש שינויים שהם עדיין לא מתועדים. אז אתה צריך להיכנס לסורס קוד להבין מה השינויים. זה לא כל כך בעיה של יציבות, יותר בעיה של להבין איך הפיצ'ר הזה השתנה, או מה השתנה בזה.
זה לא שיש שינויים שלא מתועדים, כלום לא מתועד, אתה תמיד צריך להיכנס לסורס קוד, כי כל מה שמתועד הוא לא נכון. זה בערך ככה עובד שם.
אז זהו, אז ריליס 20 שמיד מלווה על ידי 21, לא היה כזה מרגש לדעתי, אבל 21 נראה יותר מרגש, גם כי יש שם כזה כמו גרפיקה כזה של Forever 21, וגם כי יש אפליקציות לשואוקייס חדשות, ועוד ועוד דברים נחמדים וטובים.
ומחליפים את הנאביגייטור עושה רושם ב-21.
כן, יש אקספרימנט על הנאביגייטור משהו. אז זהו, אז נחמד. ויש גם hot module replacement למי שאוהב את זה. בקיצור, שווה לעבור על הריליס נוט שלהם, זה ריליס נוט ממש ממש טובים יחסית לפרויקט אופן סורס, שבהם מפרטים לך כל מה שיש עכשיו, כל מה שיצא עכשיו, וגם כל מה שהולך לצאת מיד. זהו, אלון.
כן, לא, אמרתי. בעקבותך על הפרסום, אז React.js, מי שזוכר את זה עוד, זה האבא הקדום של React Native. קיצר, גרסה 0.15, מה שהם כן אמורים, אבל שהם משנים את השיטת גרסאות כדי שיוכלו לעשות עכשיו minor update בלי לפחד שהם ישברו משהו, ועד 16 להיות רגועים. אני לא יודע מה השתנה בדיוק מהקודמת, זה יותר סדר לפי מה שאני מבין פה.
אוקיי,
אוקיי,
בסדר, דותן, קוטלין.
כן, אז בהמשך להכרזות, אז קוטלין 1.0 יצא החוצה. לפני זה היה RC, היה בטא וכן הלאה. ולהזכיר, קוטלין זה, לא יודע, אני אוהב לקרוא לזה ה-Swift clone. כי מי שקצת ייקח וינסה להיכנס ויתנסה, יראה שזה ממש, ממש דומה ל-Swift מבחינת הסינטקס. מצד אחד, מצד שני, אני גם נורא אוהב להסתכל על זה בתור הסקאלה קילר, אם יורשה. כי זה בעצם כל מה שסקאלה רצתה להיות, אבל פשוט. אז מי שלא שמע עדיין על קוטלין, ויש כמה ארגונים גם שלא נכנסו לקוטלין בגלל שזה היה נחשב אלפא, ואחרי זה בטא, תקופה ארוכה. ועכשיו זה פרודקשן, יש כמה וכמה חברות שמריצות את זה. פרודקשן זה היה לאתר שלהם, אפשר לראות. ולפי מה שראיתי הם מאוד מפוקסים על אנחנו רוצים להיות האנדרואיד language alternative.
חיו, אני אסתכל על הריפוזיטורי של קוטלין תחת JetBrains ואני רואה ש-55.2% מהקוד זה Java ו-43.9% מהקוד זה קוטלין.
כן, זה נפוץ כשאתה בונה שפה, אתה רוצה כמה שיותר להגיע למצב שאתה בונה את השפה בשפה.
כן, אני מניח שזה ילך להשתפר לטובת קוטלין. יש עוד קצת שאריות בג'אבוסקריפט, פרוטוקול באפרס, HTML ולקס, אבל באמת כמעט 50-50, ג'אבה וקוטלין.
כן, זה מעניין, כי יכול להיות שגם הם ירצו, אני סתם חושב על זה עכשיו, יכול להיות שהם ירצו להשאיר את זה איך שזה, כדי שהם יוכלו להתנסות בה, הם מאוד מעודדים סימלס ג'אבה אינטרופרביליטי. וזה נכון, כאילו מה שהתנסיתי בקוטלין, אתה פשוט כותב, קוטלין לוקח דברים מג'אווה, מג'אווה לוקח דברים מקוטלין, דברים שלפעמים קשה יותר לעשות בסקאלה. ובאמת לא התאכזבתי, גם לא מהבילד סיסטם, כלום, זה פשוט אדיר. אז מי שיש לו זמן ואוהב את ה-JVM, מאוד מאוד מומלץ לבדוק את קוטלין. הדאונסייד של זה, שזה פחות ידוע, יש לזה פחות באז, ואנשים קצת פחות נוטים לקבל את זה בתור משהו שבכלל יכול לאתגר שפה קיימת, נגיד את סקאלה או משהו כזה. אבל שווה להתנסות, כי זה אחרי שמתנסים מבינים את הגודל של הדבר הזה.
אני בתור אחד שלא אוהב ג'אווה, ויש לי בעיה אישית עם סקאלה, אני חושב שזה דווקא אלטרנטיבה מעניינת. לא שניסיתי... כן. לכתוב עם זה, אבל בוא נגיד, אם אני אצטרך, אז זה פרויקט ג'אווה, אז נראה לי אני ארוץ את זה. אפשר כבר לכתוב על זה אנדרואיד היום? או
כן, כן.
יש איזה בעיה?
אפשר. היתרון האדיר, עוד, יש פה המון המון כאילו, נקודות שברגע שאתה מחבר ביניהם את הקו, אתה רואה כמה זה עצום. אבל היתרון האדיר שקוטלין זה של JetBrains, וסביר להניח שאתה עובד עם אנדרואיד סטודיו, או עם אינטליג'י, וזה גם של JetBrains. אז ברגע שאתה מוסיף פולדר ומסמן אותו כסורס של קוטלין, הכל פשוט עובד. לא חשוב באיזה פרויקט אתה נמצא. אתה יכול להיות בפרויקט ג'אווה, או בפרויקט סרבר סייד של ג'אווה, או פרויקט אנדרואיד. לא משנה, זה יעבוד. אז זה משהו שלמשל בסקאלה אין לך. אתה צריך להיכנס ל-SBT ולהבין את הבילד סיסטם שלהם, ולהבין איך הם לוקחים דיפנדנסיז וכן הלאה וכן הלאה. אז קוטלין, אתה יכול פשוט להיכנס עכשיו, אתה יכול לפתוח פרויקט ג'אווה שיש לך, לקחת קלאס בג'אווה, לעשות לו פורט לקוטלין, ולהמשיך לעבוד, ולא קרה כלום. אז זה מדהים, ויש מספיק תשתיות עכשיו לאנדרואיד, וגם כמה מהחבר'ה שהם מובילי דעה באנדרואיד עברו לקוטלין, אתה יכול לראות בגיטאפ שלהם שהם עושים גם קוטלין וגם ג'אווה. ועוד פעם, מה שחסר לי לפחות זה שאנשים מבינים את זה. אז יכול להיות שיקח קצת זמן עד שירגישו את זה, והכי חשוב זה לראות, כאילו להתנסות בזה, כי רק ככה מבינים. כי האתר שלהם ממש לא מוציא החוצה כמה זה גדול.
אני לא מצליח להבין, אנשים כותבים בג'אווה ונהנים מזה, כאילו, זה לא מחפשים לו איזה תחליף, הרי אני, יצא לי לא מזמן לכתוב קצת ג'אווה, וזה, לא יודע, אני די סובל מהשפה הזאת. וזה נראה לי הרבה יותר נעים, לפחות סינטקס, כאילו, אני לא יודע.
א', יכול שאתה כותב ג'אווה לאנדרואיד, שזה ג'אווה יחסית ישן. אבל ג'אווה 8 הוא סביר. בתור אחד שיש לו רקע ארוך וישן ב-C-Sharp, אני חושב שהם צמצמו את הפער בצורה משמעותית ל-C-Sharp, ואתה יכול היום ליהנות מג'אווה בג'אווה 8. עד כמה שאפשר ליהנות? משפה סטטית ומאוד ורבוז, כן? תלוי מה אתה אוהב. אבל עוד פעם, אם הייתי מתחיל פרויקט מאפס, ומבחינת צוות שעובד על הפרויקט, היה אקספטנס לקוטלין, הייתי עושה רק קוטלין. זהו, זה משהו לחשוב עליו ככה. טוב, האייטם הבא, כמה אייטמים ככה, פיצוחים כאלה. אז Go Graphics, ספריית גרפיקה ל-Go, 2D, לא משהו יותר מדי פנסי. אבל זה נחמד כי, לא יודע, ספריות 2D תמיד עושות לי את זה. לצייר דברים בצורה פרוצדורלית וכאלה, זה נחמד.
רציתי להוציא קול קורא, הסתכלתי לספרייה הזו. ולפני שבועיים היה לי את האתגר של, אני רוצה לרנדר צ'ארטים, אבל בצד של הסרבר, לא בצד של הקליינט. כלומר, אם הייתי עושה בצד של הקליינט, הייתי משתמש ב-D3 או אחד הנגזרות שלה. אבל אם אני רוצה לרנדר את זה בצד של הסרבר, אז זה נכון שפה ושם יש כמה אופציות, אבל אין משהו שמשתווה בסמנטיקה שלו ל-D3. אז ראיתי את הספרייה הזו GG, ואמרתי, וואי, איזה מגניב זה יהיה. אם נוכל לרנדר בצד של הסרבר עם סמנטיקה מאוד דומה לזו של D3. כמובן, ברור שאפשר לעשות את זה אם משתמשים ב-Headless Browser, וממש מריצים D3 בתוך בראוזר ומרנדרים את התמונה, אבל אני אומר, כאילו, משהו ב-Go, פשוט, אבל עם סמנטיקה שהיא מאוד, מאוד דומה לזו של D3, כאילו המקביל של D3, רק ב-Go. אז מי שבא לו, אני מזמין אחד כזה.
כן, את האמת שזה די לואו לבל, זה כמו לוגו כזה. אבל כן, יכול להיות מעניין.
כן, כמו, מה שאני יכול ב-D3, יש לך שם דאטה ביינדינג, וכאילו אתה עושה דברים שהם בצורה מאוד פונקציונלית יפה, אתה מגדיר enter, exit וכל זה, אז ברור שאנימציות וכל זה אתה לא צריך שאתה מרדר בצד של הסרבר. אבל מבחינת המודל, הדאטה והביינדינג שלו למודל של הציור, בסופו של דבר, של ה-SVG, זה משהו שבהחלט אפשר לעשות ב-Go, בכל שפה של סרבר. זה יכול להיות מאוד שימושי, אתה יכול כאילו לקחת איזשהו רנדרינג ב-D3, או אפילו אולי לקחת ספריות ב-D3 ולעשות להם פורטינג יחסית פשוט לעשות של הסרבר. שוב, אפשר לעשות את זה עם זה, עם להריץ Headless Browser, ולקחת ממנו סקרינשוט. זה בהחלט אפשרי, אבל זה כבר כאב ראש.
אתה לא יכול לעשות את זה ב-Node.js בלי Headless Browser, עם D3?
צריך לרנדר לאנשהו.
צריך לרנדר
SVG
צריך SVG
כאילו דום, כאילו כזה וירטואליזיישן. אתה לא צריך דום.
אולי יש בכל מיני רמות לצורך טסטינג, נגיד עשו בהרבה שפות, אבל אני לא יודע אם יש משהו שבאמת יודע לרנדר ממש SVG ועם כל הצבעים וה-CSS של זה. אני לא נתקלתי בכזה.
בגדול, אם אתה לוקח את הבעיה הזאת ברצינות, אז בדרך כלל מה שהייתי עושה, והייתי צריך גרפיקס, אז ברור שיש את הדרך של פעם, ופעם זה לפני איזה 10 שנים, כן? אז יש לך כל מיני ספריות ל-2D graphs קיימות, כמו GD וכל מיני graphviz וכל מיני שטויות כאלה, אבל תכלס אחרי כמה זמן גוגל הוציאו את הגוגל ויזואליזיישן, ועדיין קיים ה-API הישן, שאתה יכול פשוט לתת כמה פרמטרים, והם מוצאים לך תמונה ביטמפית.
אז זהו, אז קודם כל הם עשו לו דפריקיישן ב-2012.
כן.
יחד עם זאת אני משתמש בו. כי פאק, אין משהו... אז לא, עכשיו מצאתי משהו אחר, רק שפשוט עולה הון תואפות, כאילו כשאני מסתכל עליו בסקייל, הוא עולה המון, והוא לא הרבה יותר טוב מהצ'ארט API. אז אמרתי...
אז אני זוכר שברובי היו אותה תקופה, היה המון, כמובן, הרבה לפני שכל הספריות פרונט-אנד היו פופולריות, או בכלל קיימות, אז היה המון סרבר-סייד רנדרינג, והיו די הרבה ג'יימים שעושים, אתה לוקח, תן להם גרפים, והם עושים מזה תמונה יפה, יחסית. צריך פשוט ללכת אחורה ברובי ולהוציא כזה...
זהו, תכלס חיפשתי סרוויס כמו צ'ארט API של גוגל, שאתה נשלח לו כמה פרמטרים, אתה קובל חזרה תמונה, לא בגדיל, אז זה לא שלא מצאתי, מצאתי אחד, אבל הוא קצת מעצבן וקצת יקר ועוד לא הגעתי לקומפורט זון שלי, וחשבתי לעצמי שזה יהיה מגניב אם אני אוכל לצייר כאילו ממש בסמנטיקה כמו ב-D3, כי ב-D3 אני יודע בדיוק מה אני רוצה לעשות, אני כבר מכיר את זה מספיק טוב, אני רק רוצה לצייר את זה בסרבר, ולא בא לי להרים, לא בא לי להרים סרבר רק בשביל ה-headless browser, כי אני רוצה לצייר איזושהי תמונה, לזרוק את זה ב-S3 ולשרת את זה משם, לא בא לי לטפל באופרציה של להרים סרבר ולקחת מינו סקרינשוט וכל זה, זה מעצבן. קצור, חשבתי שזה נחמד.
אז אתה מחפש אלטרנטיבה לגוגל, whatever, visualization, הישן.
כן.
תראה, אני רואה שעשו פה D3 עם JS DOM, ב-Node.js, זה בלי headless browser, אמור להיות, זה ברפורף.
אבל על מה זה מצייר? למה זה מוציא? לקאנבאס, ל-SVG?
בוא נראה, save PNG בסוף, עשו, או משהו כזה, לא? מה עשו פה? בסוף.
מעניין, אז אולי...
אולי אפשר לשמור את זה בסוף, לא יודע במה הם שמרו את זה בסוף.
אז הנה, אז מצאתי את הג'ם הזה של פעם, של טופ פאנקי, זה גרף, אספתי את זה לנוט שלנו, אז אתה יכול להסתכל. אני זוכר שהספרה הזאת הוציאה גרפים יפים, כאילו אסתטיים. לא יודע אם זה אותה סמנטיקה, אבל... זה מה שאני זוכר בזמנו, כולם השתמשו בו. לפני 8 שנים.
סבבה, יאללה, נתקענו. בואו נעבור הלאה לפייתון.
כן, אז הייתם הבאים, פייתון Static Typing, פרויקט שנקרא MyPy, שהוא שייך לפייתון. אז זה אמור לממש את PEP 484, שאיזשהו נוט לגבי Static Typing Hints בפייתון. מי שמכיר את Flow של פייסבוק, אז זה מאוד מאוד דומה לפלואו. והמטרה היא להוסיף רמזים לטייפס לא מחייבים. זאת אומרת שבזמן ריצה הדברים האלה לא נבדקים, וזה בסך הכל מנסה לבדוק שגיאות מתכנת של טייפינג. גם טייפסקריפט, פלואו, אותו שייך לאותו תחום, והדבר הזה כבר יוצא בפייתון, אפשר להשתמש בזה.
דרך אגב, אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים היה את הקומפיילר של גוגל שנקרא קלוז'ור, שהוא דרך אגב עדיין קיים, רק לא כזה פופולרי, והוא עשה אותו דבר, רק שהכל בא בהערות. כלומר, זה לא היה בתוך ההכרזה, נגיד יש לך הכרזה על פונקציה, זה לא היה בתוך ההכרזה, אלא בהערות, בקומנטס על ההכרזה, וגם הוא היה עושה טייפ צ'ק מלא, ומן הסתם, בגלל שזה היה בהכרזות, זה היה אופציונלי. סליחה, בגלל שזה היה בהערות, זה היה אופציונלי גם כן.
כן, מעניין. אז עכשיו הרבה עוברים...
יש שזה בקומנט יותר קל להעיף את זה.
כן, כן, זה נכון. זה פחות, כאילו, זה פחות טבעי, זה פחות חלק מהשפה, ונוטים לשכוח את זה, אני מסכים.
אז זה נחמד, הרבה עוברים. מה שאני אוהב לפחות, שכולם עושים, כאילו, מאחדים את ה... פחות או יותר, מאחדים את הסינטקס, כן? אתה רוצה להסביר טייפינג לקומפיילר או לווריפייר. אז הסינטקס של Flow הוא כמעט זה לסינטקס של MyPy וכן הלאה, וזה נחמד, זה מזכיר גם את הסינטקס של Go.
זה מעניין, אז כאילו יש איחוד בין השפות, זאת אומרת, זה לא שכל הקומפיילרים של כאילו JavaScript הם אותו דבר, אלא גם בין JavaScript לבין Python לבין Go.
כן, לפחות בעולם הזה של הטייפ צ'קינג, אז כולם לקחו את אותו וריאנט, ולא עשו נניח סינטקס דומה ל-C או משהו כזה, כן? הטייפ בא אחרי השם של הפרמטר. אז זה היה זה, כמה דברים על גיט, אז יש פה סימפל גייד, מאוד גרפי ציורי כזה נחמד, מי שמכיר גיט, אז יכול להשתמש בזה להסביר לאנשים אחרים, ומי שלא רוצה סתם לחזק את היסודות, אז זה יכול להיות נחמד, זה די בסיסי. והאייטם הבא, גיט ברנצ'ינג, שזה מלמד לך כזה גיט ברנצ'ינג בצורה אינטראקטיבית, גם נחמד, גם נחמד ללמד. אני חושב שכל פרויקט הזה שמטרה שלו הוא יותר אקדמית, יכול לעזור לך גם אם אתה מכיר את הנושא, כי זה נורא מאיץ את להסביר לאחרים או ללמד מישהו את הקונספטים האלה. ואייטם חדש בעולם של ריאקט, רידקס וכו', יש איזשהו סטאק שקראו לו המרן סטאק, שזה MongoDB, Express, React ו-Node. אז מי שזוכר את המין סטאק, אז נראה לי שזה פליי על הדבר הזה, וכנראה שההיילייט פה זה להכניס את ריאקט באמצע הסטאק, ושזה יהיה איזומורפי, יוכל להתרנדר בסרבר. אבל לא יודע, אני סקפטי תמיד לגבי דברים כאלה מפוצצים.
הוא נורא פופולרי, הדבר הזה.
זה היה צריך לקרות. כן. זה היה ברור שזה צריך לקרות. כאילו, זה מתבקש שמישהו יבוא ויעשה את זה. עד כמה זה יצליח או לא, אני לא יודע, תראה, מין היה מאוד פופולרי. הוא עדיין עכשיו די פופולרי.
כן, הוא מאוד פופולרי.
אני מניח שגם זה יהיה מאוד פופולרי. אבל אתה כבר עברת כזה קילומטרה שבשבילך זה לא נותן הרבה, אבל מישהו שעכשיו בנקודת התחלה, אני חושב שזה מאוד יכול לקדם אותו.
כן, יכול להיות.
עכשיו ריאקט היה בדיוק השבוע, השבוע שעבר היה שטוויטר ווב, טוויטר מובייל ווב, הוא בריאקט, ואובר שכתבו את הווב לריאקט, ולא זוכר מי עוד אחד גדול, כאילו, נראה שאין אלטרנטיבה כרגע, אמיתית.
כאילו, כן, כן, מה שאני לפחות שמח, שאנגולר לא כל כך, הם נפלו מהסוס, אבל בגלל שריאקט הוא כך טוב, הם לא יכולים לחזור לסוס. וזה משמח לא כדי, אתה יודע, לשמחה לעד, אלא כי פשוט יש כל כך הרבה בלגן בעולם של הג'אווה סקריפט, ואני זוכר את כל הספקים שהוציאו לאנגולר 2, ומה הם הולכים לעשות, ואת כל העולם הזה שהולך ומתהווה, שיש כל כך הרבה עשייה, ששווה טיפה אולי להתחיל לאחד ולפקס את הכוח אש, וליצור משהו אחד, או לא יודע, שניים, שהם טובים. אז ראיתי השבוע כל מיני רידקס על גבי אנגולר, וזה משמח, כי לך תדע, אולי הדברים האלה יתמזגו מתישהו ויהיה קו אחד אחיד.
רידקס על אנגולר, באמת?
כן, כן, כן.
זה מוזר, זה נשמע.
זה אנגולר 2, כן.
כן, האמת שאני לא שיחקתי איתו מספיק בשביל לדעת איך זה יעבוד.
כן, אז אם יקרה משהו אדיר כמו שקרה ברלס פעם עם מרב ורלס, שהפרויקטים פשוט היום מתחרים המון זמן, פשוט התאחדו יום אחד, אז לך תדע, יכול להיות טוב.
טוב, הרבה זמן לא דיברנו על C.
כן, אז האייטם הבא, C, אז עוד פעם, אלון יקפוץ עליי ויגיד למה צריך ללמוד היום C, נכון?
למה צריך ללמוד היום C, באמת.
אז זהו, אז
כדי שתדע לכתוב קומפיילר לג'אווה.
כן, אתה רואה מה זה. אז זהו, אז מי שרוצה, עוד פעם, זה יכול להיות קהל מאוד ספציפי מצומצם. מי שרוצה לחזור למקורות, וההיילייט מבחינתי הוא שה-C של היום זה לא ה-C של פעם, אז היום C משתמש בטולצ'יין אחר לגמרי, ויש קהילה של C היום, ומי שחושב על זה וזוכר מעבדות באוניברסיטה, או אני לא יודע, משהו מיושן, אז תחשבו Redis, JQ, כל מיני כלים כאלה שנכתבו ב-C, The Silver Searcher, כל מיני דברים שאתם משתמשים ביום יום, כל הדברים האלה לא משתמשים ב-C או בטולצ'יין של C שלמדתם, אלא בטולצ'יין מודרני של המאה ה-21, מה שנקרא. אז יש גם ספר כזה של 21st Century C, שמסביר המון מהדברים האלו, מסביר איך אנשים, איך הקהילה של C היום מתנהגת. כמובן שלא מתנהגת כמו פעם, זה לא איזשהו קומפיילר של אינטל ישן.
מה אתה מתכוון? אז נגיד, זה לא אותו קומפיילר, זה לא אותו מייק, זה לא... מה אתה מתכוון?
כן, אז היום יש לך סימייק ואוטוקונף וכל מיני כלים יותר מודרניים, וגם פעם היו המון המון כלים שכולם עשו בערך אותו דבר וכולם עובדו גרוע. אז היום יש לך כנראה כמה כלים בודדים שעובדים ממש טוב, יש לך את קלנג, שזה הקומפיילר שאפל דוחפת, ויש לך GCC שעובד היום מעולה, ובגדול, אם אתה רוצה לכתוב CRM, כמובן שאתה לא רוצה לעשות איזשהו דאטה מודל או שהוא משהו אקדמי, אלא לקחת כמה ספריות ולהדביק אותם בדבק. אז נניח, אם אתה רוצה לכתוב משהו כמו JQ, שאם יצא לך להשתמש בו, אז אתה מבין כמה זה אדיר.
JQ זה לא... JQ זה שמסתכל על JSON וזה... כן. היית, כן. היית בטוח שזה בנוד.
לא, אני חושב שזה...
אני חושב שעשיתי NPM install JQ, אבל יכול להיות שאני טועה.
תן לי רגע לי.
אבל הסילבר סרצ'ר הוא ב-C, זה אני זוכר.
כן, אז לא, JQ זה ב-C.
אוקיי.
אז אם אתה רוצה לעשות משהו כמו JQ, אז אתה לוקח פשוט ספרייה שמפרזרת JSON, ואיזשהו ספרייה שעושה לך סרצ' במסד נתונים, או אינדקסינג, או whatever, level DB או משהו כזה, ואתה פשוט יכול להרכיב את זה בדבק, אבל את הדבק אתה כותב ב-C, ולא שפה אליט יותר. אז סתם מסתכל ב-GQ עכשיו, כי שלחת אותי לשם, אז אתה יכול לראות שיש לך, אם אתה רוצה לבנות את הפרויקט, אז אתה עושה auto-reconf מינוס i, ו-configure, ו-make dist, וכו' וכו'. והדברים האלה יכולים לשמע לך חייזריים, אבל הם שייכים לעידן החדש של C, נגיד. אז כאילו זה, ככה אני חושב על זה לפחות, אז אם אתה רוצה לייצר כלים כאלה, שהם מאוד ממוקדים, מאוד קטנים ומגניבים, ובסך הכל לחבר בספריות, אז זה משהו שאפשר לעשות, ומה שחסר לך היום, בתור מפתח C של פעם, זה הכלים ואיך הם עובדים ביחד.
דרך אגב, יש עוד שפות חדשות מודרניות בתחום הזה של Low-Level System Programming, אז אני חושב שאת Rust הזכרנו כבר מספר פעמים פה. הקלטנו גם פודקאסט שטרם התפרסם, אבל הוא התפרסם בקרוב, על, זאת אומרת, עכשיו כשאתם שומעים את זה, זה כנראה כבר התפרסם, אבל פודקאסט על שפה שנקרא D, שהיא לכאורה ההמשך של C, או לפחות ככה המחברים שלה רצו שיהיה, שהיא גם מאוד דומה, קצת מזכירה את רס, קצת מזכירה את C, ונמצאת פחות או יותר באותו, כן. באותו level של low level, low latency systems programming.
ו-D זה שפה מאוד מאוד ישנה, כאילו יחסית
כן, אבל יש לה דחייה מחודשת לפי מה שהבנתי.
נכון, אומרים שפייסבוק משתמשים בו.
כן. משהו.
והבחור שכתב את די...
עובד בפייסבוק.
איך קוראים לו?
אלכסנדר כלשהו.
כן, כן, שם יווני כזה.
יווני סלש רוסי. אלכסנדר או סרגי. בלי להעליב אף אחד כמובן. אבל כן, אני חושב שיש שניים שכתבו, אחד מהם עובד בפייסבוק.
בדיוק, כן. אז זהו, אז שמתי כמה לינקים. אחד זה מה ה-Definitive Book Guide ל-C. כי ב-C, אם אתה רוצה ללמוד C, אז אין לך... יודמי או משהו כזה, אתה צריך לקחת ספר שהוא ממש טוב, ומי שזוכר את כל הספרים יודע שאחוז גדול מהם שווה כלום, אז יש רשימה ממש טובה בסטאק אוברפלו של ספרים, ומי שרוצה ממש לעשות משהו יצירתי, אז יכול להסתכל על LibUV, LibUV זו אותה ספרייה שעליה בנוי Node היום, פעם לא, אבל היום כן, אני חושב שגם Redis עשו מהפך והתחילו להשתמש בספרייה הזאת, וזו ספרייה לניהול... IO וכולי, אז יכול לקחת ונניח ליצור משהו דומה לרדיס, אז זה המנוע והבסיס, ועוד פעם זה מתורגת לאנשים שמאוד מאוד אוהבים את הלו-לבל.
אוקיי, אלון, חדשות ב-NPM?
השאלה היא, רגע, מתי, יש Awesome C? כמו Awesome Go, Awesome Python וכל
ה-Awesome? לא יודע.
אני ממש מופתע שעוד לא פתחת אחד כזה.
כן, לא יודע.
זה כן, טוב. תרים את הכפפה, עד פעם הבאה.
כן, אה?
טוב, NPM, פעם שעברה אמרנו שהיה את ה... שאם מורידים את הקונסול ללוג, אז הוא נהיה מהיר באיזה 70% או 30%, אני לא זוכר בדיוק, בעשרות אחוזים. אז הם הוציאו ב-NPM 3.7 תיקון, הם רשמו ה-embarrassing bug שהיה להם שם, שהדרואינג של ה... של זה, אז הם הוציאו לזה תיקון, אז עכשיו זה עובד קצת יותר טוב, אמור לפחות, אבל אני עדיין אצלי הוא מחובר, אז אני לא הדלקתי אותו חזרה, אז אני לא יודע.
אוקיי.
דבר נוסף שראיתי זה על React, לכתוב אותו עם Web Workers. הלינק פה לא נכון, אני אחליף אותו. הקיצר, לכתוב React עם Web Workers, אני אתקן את הלינק.
ואיך זה עובד? כאילו... אוקיי, אז מה, אז תראו,
איזה... להעביר הודעות למה צריך לעשות חישובים, פארסינג ב-Web Worker, ולעשות את הפעולה עצמה רק ב...
כלומר, זה משהו שאני כמפתח צריך להתערב, כלומר, אני צריך להחליט מה עובד ב-Web Worker, או לא, שזה משהו שהאינפרסטרקטור של React עושה?
לא, 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 כרגע אתה צריך לעבוד עצמאית. להריץ עוד Web Worker שיעשה פארסינג ולסגור את התקשורת ביניהם.
לא, אבל אני מתכוון, ה-Web Worker הוא עושה את העבודה שריאקט עושה, או שהוא עושה את העבודות שלי שהן צורכות הרבה CPU? זו השאלה.
הוא לא עושה את הריאקט עצמו. אבל מראים שאיך הפיצול, הוא עושה את החישובים של הבנייה והריאקט, כאילו, יש לך רק פרד אחד הרי ל-UI.
כן.
אז הוא צריך לרדר את האדום ומסג'ינג ביניהם וקצת גרפים ונעלם לי הלינק, אבל אני אמצא אותו עוד רגע.
סבבה. אוקיי, אייטרם?
אייטרם? אייטרם יצא גרסה חדשה, לא ידעתי שזה אייטרם 2, עכשיו הוא 3, ורז'ן 3. רשום שיש הרבה שינויים, האמת שלא הספקתי עוד לשדרג, אז יש בטא. אני חושב שהוא הכי פופולרי בערך מכל הטרמינלים. משהו שדיברנו פעם שעברה שפרס מת, אז AWS Mobile App יצא מבטא, ממש צמוד לזה, כנראה לא ממש מקרי. לא משתמש בו, עניין אותי אם דווקא מכירים מישהו שמשתמש בו. אין לי מושג איך הוא האמת, אבל זה פתאום נראה, לא יודע אם יש עוד אלטרנטיבה. לא יודע אם הוא שווה משהו, אבל לא יודע אם יש אלטרנטיבה אחרת. זה יכול להיות מעניין, אני לא יודע. כאילו, הם רושמים שחצי עולם משתמש בו, אבל לא יודע מה זה אומר. אז אני אשמח לחוות דעת, אם מישהו יודע. התנסה בזה קצת. ויש עוד... בלוק פוסט נחמד שנתקלתי בו, Guide to Seed Fundraising. מי שגייס סיד בעבר, בטח לא כל כך יעניין אותו הבלוג הזה, הוא די בסיסי, אבל מי שלא גייס או רוצה, זה אני חושב ששווה לקרוא, כי עברתי עליו ברפרוף, ויש פה מלא דברים שאנשים שאלו אותי, שאלות, איך זה עובד, כאילו, זה back to basic קצת על fundraising, אני חושב שכל מי שרוצה לגייס ולא גייס או לא עבר איזה סיבוב, זה די must להבין. זה יש פה, הוא די ארוך, אבל יש פה כמה פסקאות נחמדות. לא יודע, נראה לי ברפוף ראיתי שיש שם הרבה דברים, שאלות שאני נתקל בהם המון, שאנשים שואלים אותי שוב ושוב, אז נראה לי שווה קריאה.
אוקיי, okay, אז זה נמצא ב-themarco.com, וזה נקרא How to Raise a Seed Fund. סבבה, וקטעון אחרון קצרצר לסיום, בקטגוריה של המצחיקולים. אז יש utility שנקרא Git Blame Someone Else. אז אני מניח שהרוב מכירים את Git Blame, כלומר שאתה מסתכל על שורות של קוד בקובץ, אתם יכולים לראות מי עשה קומיט לכל שורה. פשוט מרצים git blame על הקובץ, ואתם רואים מאיזה קומיט זה הגיע, ומי עשה את הקומיט הזה. אבל אם אתם עשיתם טעות, כמובן אל תעשו את זה בבית, אבל אם עשיתם טעות ועשיתם קומיט כלשהו, ועכשיו אתם רוצים להאשים מישהו אחר בטעות שלכם, אז אתם משתמשים ב-utility הנחמד הזה שנקרא git blame someone else, שאתם פשוט משנים את ההיסטוריה, ואתם שמים שם אחר תחת הקומיט הזה, וכמובן שכדי שכל זה יעבוד צריך לעשות פוש פורס, למקרה שכבר עשיתם פוש לדבר הזה, ואני מניח שכן, כי אחרת לא הייתם מקבלים קומיטים של מישהו אחר, אבל כן, כקוריוז זה יכול להיות משעשע, לא יותר, כמובן שלא הגון, ואל תעשו את זה בבית, אבל זהו, זה בפינת ההומור שלנו להיום.
פעילה לפיתורים אם אין לך.
כן, כן. טוב, זהו, אז חבר'ה, אז תודה, וזה אנחנו מסיימים את התוכנית כמה? 29 שלנו. זהו, נתראה בפעם הבאה. להתראות.
ביי ביי.
ביי ביי.
תודה למאזינים, תודה לפעילים בקבוצת פייסבוק ואלה שמשאירים הערות בבלוג. ותודה לרועי שלומי על התקצור בבלוג, ולגיא מנחם על העריכה הקולית, ותודה לאאוטברין על החסות והתמיכה הכספית.